שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר גמרא סיני, ואנחנו לומדים את דף קוף י"ח במסכת זבחים. נתחיל בשליש התחתון של עמוד א' ונסיים בשורה החמישית בדף הבא. השיעור היום יהיה 17 דקות. גם היום אנחנו ממשיכים לעסוק בתקופות השונות של המשכנות של עם ישראל. דיברנו כבר על המשכן במדבר ועל המשכן בגלגל. היום נעבור למשכן בשילו ונחלק את השיעור לשני חלקים. בחלק הראשון נדבר על תקופת שילו. בחלק השני נדבר באופן כללי על התקופות השונות, נראה מה האורך של כל תקופה. אז החלק הראשון לגבי משכן שילו, ונראה לגבי איזה שלושה סעיפים. סעיף ראשון, ממה הוא היה בנוי. סעיף שני, לגבי אכילת קודשים קלים. וסעיף שלישי, באיזה שבט שילו הייתה. אז סעיף ראשון, ממה משכן שילו היה בנוי? מחדש את המשנה שהוא היה סוג של שילוב בין קבוע לארעי, כי מצד אחד הקירות שלו היו מאבנים, כמו שיהיה בעתיד בבית המקדש, אבל מצד שני הגג שלו היה מאיריות, כמו שהיה במשכן במדבר. מאיפה לומדים את זה? אומרת הגמרא, כי מצד אחד כתוב בשמואל א', ותביאהו בית השם שילו, כלומר הוא היה בית, אבל מצד שני בתהילים ע"ח כתוב, ויתוש משכן שילו, אוהל שיכן באדם, ובהמשך וימאס באוהל יוסף ובשבט אפרים וכולי, כלומר מדובר באוהל. אז איך זה גם בית וגם אוהל? אז כמו שאמרנו, הקירות היו קבועים כמו בית, אבל הגג היה כמו אוהל, ועד כאן הסעיף הראשון. הסעיף השני, שמונה שורות לפני סוף עמוד א', זה איפה אוכלים את הקודשים בתקופת משכן שילו. אז בתקופה הזאת הבמות אסורות, ולכן אוכלים רק במשכן, כמו בתקופת המדבר ובעתיד בירושלים, אבל איפה בדיוק? אז קודשי קודשים זה במחנה שכינה, כלומר עד הקלעים, קודשים קלים זה במחנה ישראל. איפה זה? אז במדבר זה היה בכל מחנה ישראל, במקדש זה יהיה בכל ירושלים. לגבי שילו מחדש את המשנה שאוכלים אותם בכל הרואה, כלומר בכל מקום שממנו אפשר לראות את שילו. זה מה שכתוב, בכל הרואה, ועכשיו לגבי זה נראה שני דיונים, דיון אחד זה המקורות של זה, ודיון שני זה דיני הראייה, מה נחשב ראייה. אז דיון אחד זה המקורות, מניין שאוכלים את הקודשים קלים בכל הרואה את משכן שילו, ולגבי זה גמרא מביאה ארבעה מקורות, ושימו לב שחלק מהם כבר נוטים קצת לאגדתא. אז מקור ראשון זה של רבי יושעיה מדברים י"ב, נקרא שם שני פסוקים, בפסוק ט' כתוב, כי לא ותם עד עתה אל המנוחה ואל הנחלה, וכבר אמרנו בעבר שמנוחה זה משכן שילו, ונחלה זה בית המקדש, אז הגמרא כרגע מבינה שההמשך הפסוקים זה לגבי משכן שילו, ועכשיו נקרא את פסוק י"ג, ישמר לך פן תעלה עולותיך בכל מקום אשר תראה. כלומר, בתקופת משכן שילו אסור להקריב במקומות שמהם רואים את המשכן, אלא צריך במשכן עצמו. ומדייק את הגמרא שלהקריב אסור בכל מקום שרואים, אבל לאכול מותר בכל מקום שרואים. אז הנה מקור שאוכלים בכל הרואה. עכשיו, מקשה הגמרא, אולי תדייק לא לגבי אכילה, אלא לגבי שחיטה. כלומר, תאמר שלהקריב אסור בכל הרואה, אבל לשחוט מותר בכל הרואה, ואז זה לא לגבי אכילה. עונה רבי ינאי, לא יכול להיות, כי בפסוק הבא כתוב במפורש, שם תעלה עולותיך, ושם תעשה כל אשר אנוכי מצווך. אז תעלה עולותיך זה הקרבה, ותעשה זה השחיטה. אז מכאן ברור שגם השחיטה כמו הקרבה הם במשכן, וממילא מה שדייקנו לגבי כל הרואה, זה לא לגבי השחיטה, אלא לגבי האכילה, שאותה אפשר בכל הרואה, זה היה המקור הראשון. המקור השני זה של רבי עבדי מבר חסה, והוא לומד את זה מתיאור הגבולות ביהושע ט"ז, כתוב, ונסב הגבול מזרחה טענת שילו. מה זה טענת שילו? אז טענה זה מלשון עצב, כמו שכתוב באיכה, טעניה וענייה, וזה בא לומר שאחרי חורבן שילו, כל מי שיבוא לאזור שסביב שילו, שמשם היה אפשר לראות את שילו, יהיה עצוב. ולמה? לא כי הוא יראה את שילו מרחוק, אלא כי באותו מקום שעליו הוא ממש עומד, היה בעבר אפשר לאכול קודשים קלים בזמן ששילו הייתה, כי משם אפשר היה לראות את שילו, ולכן הוא יהיה עצוב. כלומר, מכאן ראיה שהיה אזור גדול סביב שילו, ששם היה אפשר לאכול, וזה בכל הרואה, זה המקור השני. המקור השלישי זה של רבי אבאו, הוא לומד את זה מהברכות של יעקב לשבטים בבראשית ממתת, על יוסף כתוב בן פורת יוסף בן פורת עלי עין, ומכאן הוא דורש שעין שלא רצתה לזון ממה שאינו שלו, כלומר יוסף שיתפק בניסון עם בת פוטיפר, אז הוא יזכה שיוכלו כמלוא עיניה, כלומר בכל הרואה, זה הכוונה עלי עין, זה היה המקור השלישי. המקור הרביעי והאחרון זה של רבי יוסי ברבי חנינה, וגם הוא לומד את זה מהברכות לשבטים, אבל לא בבראשית, אלא בדברים למד ג' של משה רבנו שאומר על יוסף, הוא רצון שוכני סנה. שוכני זה המשכן שיהיה בנחלת אפרים, הבן של יוסף, ומה זה סנה? הוא דורש את זה מלשון סונאים. כלומר, אמנם המשכן יהיה בשבט אפרים, אבל הוא ישפיע החוצה גם לסונאים של יוסף. כלומר, גם לשאר השבטים, איך הוא ישפיע? בזה שכל מי שרואה את המשכן, גם מרחוק, גם משבטים אחרים, גם הם יוכלו לאכול שם קודשים קלים. זה המקור הרביעי, ועד כאן הדיון הראשון בסעיף השני על זה שקודשים קלים נחלים במשכן שילה בכל הרואה את המשכן. הדיון השני זה כבר בשורה השמינית בעמוד ב', וזה דיני הראייה. כלומר, אמרנו שאוכלים בכל מקום שרואים את המשכן, מה זה בדיוק הראייה הזאת? ולגבי זה נראה שלושה דברים. דבר אחד זה ברייטה, שנאמר אותה לפי גרסת מסורת השס, זה שצריך לראות את המשכן בלי שיהיה שום דבר שמפסיק בין הרואה לבין המשכן, ולדוגמה מביא מקום שנקרא מעון, שכנראה היה איפשהו ליד שילה, שמשם רואים את שילה. דבר שני אומר רב פאפה, לא צריך לראות את כל המשכן, מספיק לראות חלק ממנו. דבר שלישי זה שתי שאלות. שאלה אחת, מה אם הוא במקום שבו רק אם הוא עומד הוא רואה, אבל אם הוא מתיישב הוא לא רואה, אז האם מותר לאכול שם, ואם מותר, האם צריך לאכול דווקא בעמידה, או שמותר גם בישיבה? זאת שאלה אחת. שאלה שנייה די דומה של רב ירמיה, מה אם הוא במקום שבו אם הוא עומד על שפת נחל, אז הוא רואה, אבל אם הוא נכנס לתוך הנחל שהוא עמוק יותר, משם הוא לא רואה, ועל שתי השאלות הגמרא נשארת בתיקו, ועד כאן הסעיף השני לגבי שילה, שבסעיף הזה דיברנו על זה שקודשים קלים נאכלים סביב שילה בכל הרואה. הסעיף השלישי לגבי שילה, זה בשליש העליון של עמוד ב', זה באיזה שבט היה המשכן שילה. ולגבי זה נראה שני דיונים. דיון אחד זה שומר עבדימי בשם רבי, זה שזה היה בשבט בנימין. מאיפה הוא לומד את זה? כי בברכות של משה רבנו לשבטים, כאמור בדברים למד ג', אז לבנימין כתוב, חופף עליו כל היום ובין כתפיו שכן. מה זה חופף עליו כל היום? שהשכינה היא חופפת על נחלת שבט בנימין. ומה זה כל היום? אז אומר רבי שבשלושה מקומות שרתה השכינה, וזה בשילה, בנובי גבעון ובירושלים, ושלושתם היו בנחלת בנימין. אז בקיצור, שילה הייתה בבנימין. זה מה שאומר רבי, אבל כשרב יוסף שמע את זה מהבאי, הוא מקשה ואומר, מה פתאום? זה היה באפרים, הרי זה פסוק שכבר ראינו מפורש בתהילים ע"ח, וימאס באוהל יוסף, ובשבט אפרים לא בחר בחולי, כלומר, זה היה באפרים. עונה רב עדה, יכול להיות שהמשכן היה כמעט על הגבול בין בנימין לאפרים, כך שהמשכן עצמו היה בבנימין, אבל הסנהדרין, שהיא קרובה למשכן, היא הייתה באפרים, ואומנם יכול להיות ששילה לא ממש על הגבול עד כדי כך, אבל אולי הייתה רצועה של השטח של אפרים, שהיה כמו מובלט אל תוך השטח של בנימין, ושם בשפיץ של רצועה הייתה הסנהדרין, צמודה למשכן, אז בקיצור, המשכן בבנימין, כמו שאמר רבי, ואילו הסנהדרין באפרים, כמו שאומר הפסוק בתהילים, זה שלב ראשון. שלב שני, זה כבר בשליש התחתון של עמוד ב', זה שומר את הגמרא שבעצם זה מחלוקת תנאים סביב אותו פסוק בדברים, חופף עליו כל היום ובין כתפיו שכן. רבי, כמו שכבר אמרנו, אומר שבאמת שילה הייתה בבנימין, והוא דורש את הפסוק ככה, הוא אומר חופף עליו זה בעולם הזה, כלומר שילה, נובי גבעון והמקדשות, כמו שאמר כבר רבי, כל זה היה בנחלת בנימין. כל היום זה ימות המשיח, ובין כתפיו שכן זה עולם הבא, זה רבי, זה מה שכבר ראינו, ששילה בבנימין, אבל תנקם חולק על הפירוש הזה, וממנה יוצא ששילה לא בבנימין, כי הוא אומר שחופף עליו זה מקדש ראשון, כל היום זה מקדש שני, ובין כתפיו שכן זה ימות המשיח, ובקיצור שילה לא מוזכרת כאן, אז כנראה שהיא לא בבנימין, אלא באמת באפרים, כמו פשט הפסוק בתהילים, אז בקיצור זה מחלוקת תנאים האם שילה היא בבנימין או באפרים, ועד כאן הסעיף השלישי לגבי שילה, ועד כאן החלק הראשון של השיעור לגבי שילה. ראינו כאן שלושה סעיפים, אחד ששילה היה גם קבוע וגם ארעי, דבר שני שקודשים קלים נאכלים בכל הרואה, ראינו לזה ארבעה מקורות וגם דיברנו על דיני הראייה, ודבר שלישי ראינו מחלוקת האם שילה היא בבנימין או באפרים. החלק השני של השיעור זה ברבע התחתון של עמוד ב', זה עוד ברייתא, וזה אם כבר דיברנו על התקופות השונות של המשכנות, אז בואו נראה מה האורך של כל תקופה. אז גמרא מביאה ברייתא שומרת את המספרים, ואז הגמרא עצמה מסבירה איך הגיעו לכל מספר. אז התקופות והמספרים הם כאלה, אוהל מועד היה קיים 39 שנה, בגלגל המשכן היה 14 שנה, אחרי זה בשילה 369 שנה, ובסוף בנובי גבעון 57 שנה, כשאחרי זה כבר בנו את בית המקדש. אלה המספרים, עכשיו בואו נראה את החישובים. אז שלב ראשון, אוהל מועד היה 39 שנה, זה פשוט כי המשכן נבנה בשנה השנייה ליציאת מצרים, ומאז ועד הכניסה לארץ יש 39 שנה, זה שלב ראשון. שלב שני, המשכן בגלגל היה 14 שנה, וזה כולל בעצם שני שלבים, 7 שנות כיבוש ו7 שנות חלוקה. איך הגיעו למספרים האלו? אז כאן הסוגיה קצת מתחילה לעסוק בחשבון. על דאגה, זה לא ממש מסובך, וזה גם מתחיל מהקל הכבד. אז לגבי 7 שנות כיבוש, איך הגיעו לזה? אז כתוב ביושע י"ד שבסוף שנות הכיבוש, כלב בן יפונה מבקש לקבל את חברון. ונראה שם שני פסוקים, בפסוק זין הוא אומר, שכשמשה רבנו שלח את המרגלים בשנה השנייה ליציאת מצרים, כלב היה בן 40 שנה, ובפסוק י' הוא אומר שהיום הוא בן 85 שנה. עכשיו בואו נעשה את החישוב. אז מיציאת מצרים ועד הכניסה לארץ זה כידוע 40 שנה, אבל המרגלים היו בשנה השנייה. אז מהשנה השנייה ועד סוף 40 זה רק 38, וכאמור בשנה השנייה כלב היה בן 40, אז אם נוסיף לזה את ה-38, זה אומר שבכניסה לארץ הוא בן 40 פלוס 38, כלומר 78, ואז עוברות שנות הכיבוש, ובסוף שנות הכיבוש הוא כבר בן 85. אז מ-78 ועד 85 זה 7 שנים. אז מכאן ששנות הכיבוש היו 7 שנים, עד כאן לגבי שנות הכיבוש. עכשיו לשנות החלוקה, מאיפה יודעים שגם הם היו 7 שנים, אז כאן יש שתי אפשרויות. אפשרות אחת זה סברה, אם הכיבוש היה 7, אז גם החלוקה היו 7. אפשרות שנייה זה קצת יותר מסובך מהחישוב הקודם, זה פסוק ביחזקאל. יחזקאל אומר ככה, בפרק מ' פסוק א', ב-25 שנה לגלותנו, שזה שימו בצד, זה לא משנה לנו, בראש השנה בעשור לחודש, ב-14 שנה אחר אשר הוכתה העיר. אז הוא עומד כאן באיזשהו ראש השנה שחל בעשור לחודש, וזה 14 שנה אחרי החורבן. עכשיו בואו נחלק את הדיון על הפסוק הזה לשלושה שלבים. שלב ראשון, מתי הפסוק הזה נאמר? הרי אין ראש השנה בעשירי לחודש. ראש השנה זה בראשון לחודש. אלא הכוונה היא לא לראש השנה, אלא ליום כיפור, שהוא בעשירי לחודש. ולמה הוא קורא לראש השנה? כי כנראה זה היה שנת יובל, ושנת היובל מתחילה בעצם ביום כיפור, ולא בראש השנה. לכן הוא מכנה את זה ראש השנה. כלומר, יוצא שהפסוק הזה נאמר בשנת היובל, וכאמור, המשך הפסוק זה שזה היה 14 שנה אחרי החורבן. כלומר, בקיצור יוצא ש-14 שנה אחרי החורבן היה שנת יובל. זה שלב ראשון בחישוב. שלב שני, בוא נבדוק כמה שנים אחרי הכניסה לארץ היה החורבן. אז כמו שכתוב בכמה מקומות, בית המקדש נבנה 480 שנה אחרי יציאת מצרים, ואם נוריד מ-480 את ה-40 שנה של המדבר, אז זה אומר שהוא נבנה 440 שנה אחרי הכניסה לארץ, ובית המקדש עמד 410 שנה, אז 440 ועוד 410 זה 850, כלומר מהכניסה לארץ ועד החורבן היו 850 שנה, זה שלב שני בחישוב. אז שוב, שלב ראשון אמרנו שהיה יובל 14 שנה אחרי החורבן, שלב שני אמרנו שהחורבן היה 850 שנה אחרי הכניסה לארץ. עכשיו, שלב שלישי, בוא נחשוב על היובל רגע. אם ניקח את ה-850 שנה מהכניסה לארץ ועד החורבן, ונחלק אותם ליובלות, ל-50, זה יוצא בדיוק 17. כלומר, אם היינו מתחילים לספור את היובלות מהכניסה לארץ, אז מהכניסה ועד החורבן היה בדיוק 17 יובלות, כלומר, החורבן צריך להיות בשנת היובל. עכשיו, כמו שאמרנו, הרי זה לא היה כך, אלא היובל היה רק 14 שנה אחרי החורבן, איך זה יכול להיות? אז כנראה שהתחילו לספור את היובלות לא בכניסה לארץ, אלא רק 14 שנה אחרי. למה? כי קודם היה צריך לכבוש ולחלק את הארץ, ורק אז התחילו לספור את היובלות. אז הנה, מכאן הוכחנו את מה שחיפשנו, ששנות הכיבוש והחלוקה היו 14 שנה, ורק אחרי זה התחילו לספור את היובלות. אז הנה מצאנו את מה שחיפשנו, שנות הכיבוש והחלוקה ביחד היו 14, ואם שנות הכיבוש, כמו שראינו מקודם, היו 7, אז גם שנות החלוקה היו 7, וכך ביחד זה 14, ועד כאן לגבי הגלגל ששנות הכיבוש והחלוקה בזמן הגלגל היו 14 שנה. אז בינתיים דיברנו על אול מועד שהיה 39, הגלגל היה 14, והשלב הבא צריך להיות שילו. אבל לפני שנדבר על שילו, בוא נדלג עליו ונקפוץ לנוב וגבעון, שהם היו 57 שנה, אחרי זה נחזור לשילו. אז איך הגענו לזה שנוב וגבעון הם 57? אז נוב וגבעון זה התקופה שאחרי חורבן שילו ועד בניין בית המקדש, ובוא נראה מה היה באותה תקופה, נחלק אותה לשלושה שלבים. שלב ראשון זה שאחרי חורבן שילו, הארון הולך לקריית יערים, והפסוק אומר שהוא היה שם 20 שנה. עכשיו, מה היה באותם 20 שנה? אז מתוכם 10 שנים שמואל עדיין הנהיג, אחר כך היו 3 שנים ששאול היה מלך בלעדי, ואחרי זה עוד 7 שנים שגם דוד היה מלך בחברון, סך הכל 10 ועוד 3 ועוד 7, זה 20 השנה הראשונות של אותה תקופה. התקופה הבאה זה שדוד נהיה מלך בלעדי, כלומר אחרי 7 שנים בחברון, הוא נהיה המלך והוא מעלה את ארון ירושלים, ושם הוא מולך עוד 33 שנה. זה התקופה השנייה. אז בינתיים אלינו תקופה ראשונה 20 שנה כשארון בקריאת יערים, אחרי זה עוד 33 שנה כשארון בירושלים, ותקופה שלישית אחרי דוד מולך שלמה, והוא בונה את בית המקדש בשנה הרביעית. אז יש לנו עוד 4 שנים, וכך בעצם מסתיימת תקופת נו וגבעון. עכשיו נצרף את שלושת השלבים האלו, כלומר 20 בקריאת יערים, 33 שארון בירושלים ועוד 4 של שלמה, 20 ועוד 33 זה 53 ועוד 4 זה 57, וזה מה שהיה צריך להוכיח, תקופת נו וגבעון היא 57 שנה. עד כאן לגבי נוב וגבעון. ועכשיו מתוך זה בואו נחזור אחורה לתקופת שילה, שכאמור הייתה 369. איך מגיעים לזה? אז כמו שכבר אמרנו, המקדש נבנה 480 שנה אחרי יציאת מצרים, אז זה 440 שנה אחרי הכניסה לארץ. כלומר, כל התקופה הזאת שעליה אנחנו מדברים, שזה הגלגל, שילה ונוב וגבעון, הכל ביחד זה 440 שנה. עכשיו ממילא, אם נוריד מכל התקופה, מ-440, את ה-14 של הגלגל ואת ה-57 של נוב וגבעון, אז 440 פחות 14 פחות 57 יוצא 369, שאלה השנים של משכן שילה, 369. וכך סיימנו את החלק השני של השיעור, ראינו את התקופות השונות ואיך הגיעו לכל מספר, ובזה הגענו לשורה החמישית בקופיות עמוד א', נעצור כאן ונחזור על מה שראינו. המשכנו היום לעסוק בתקופות השונות מיציאת מצרים ועד המקדש, וראינו שני חלקים. בחלק הראשון דיברנו על תקופת שילה, וראינו שלושה סעיפים. בסעיף הראשון אמרנו שהוא היה קבוע והרי, כלומר הקירות מאבן כמו בית, אבל הגג מעיריות כמו אוהל. בסעיף השני אמרנו שקודשי קודשים אוכלים במשכן, אבל קודשים קלים אוכלים בכל הרועה. ולגבי זה ראינו שני דיונים. דיון אחד זה 4 מקורות לזה שאוכלים בכל הרועה. דיון שני זה פרטים על הראייה, וזה שצריך לראות בלי שמשהו מפסיק, ולא צריך לראות הכל על המקצתו, ומה קורה אם הוא רק רואה בעמידה, או רק קורה כשהוא רואה רק כשהוא יוצא מהנחל, וזה היה הסעיף השני לגבי שילה. בסעיף השלישי דיברנו על באיזה שבט שילה הייתה, אז ראינו שני שלבים. בשלב הראשון רבי אמר שהיא הייתה בבנימין, כי הוא אומר ששלושה מקומות השכינה שרתה, וזה שילוב, נוב וגבעון וירושלים, והם כולם בבנימין. הוא לומד את זה מהפסוק חופף עליו כל היום וכולי. רב יוסף מקשה, הרי בפסוק בתהילים כתוב שהייתה באפרים, והמאס באול יוסף ובשבט אפרים וכולי. אז עונה רב עדה, אולי המשכן היה בשילה, אבל הסנהדרין הייתה באפרים, והייתה על רצועת אדמה שיצא מאפרים אל בנימין, כמו שהיה גם במקדש מיהודה לבנימין. זה היה שלב ראשון. שלב שני, אמרנו שזה בעצם מחלוק הצנאים. לגבי אותו פסוק, חופף עליו כל היום ובין כתפיו שכן, שרבי אומר שחופף עליו, הכוונה היא באמת לכל המקומות שהשכינה שרתה בעולם הזה, וזה כאמור שילה, נוב וגבעון והמקדשות, אז שילה הייתה בבנימין. לעומת זאת הנקם הוא אומר לו, חופף עליו זה מקדש ראשון, כל היום זה מקדש שני, בין כתפיו שכן זה ימות המשיח, אז המקדשות היו בבנימין, אבל שילה לא הייתה, אלא כמו פשט הפסוק באפרים, ועד כאן הסעיף השלישי, וזה היה החלק הראשון של השיעור. בחלק השני דיברנו על תקופות השונות, מה האורך של כל תקופה. אז אוהל מועד זה 39, כי המשכן נבנה בשנה השנייה ליציאת מצרים. אחרי זה בגלגל היו 14 שנה, וזה כלול מ-7 שנות כיבוש ו-7 שנות חלוקה. את 7 שנות הכיבוש למדנו מכלב בן יפונה, שהוא היה בן 40 כשהוא יצא לשליחות המרגלים. זה אומר שבכניסה לארץ הוא היה בן 78, ובסוף הכיבוש כשהוא מבקש את חברון הוא כבר בן 85, זה אומר שעברו 7 שנים של כיבוש. לגבי 7 שנות החלוקה אמרנו או שזה סברה, שאם הכיבוש 7 גם החלוקה 7, או שזה פסוק ביחזקאל שאומר ש-14 שנה אחרי החורבן היה שנת היובל, והרי אם נחשב מהכניסה לארץ את היובלות, אז החורבן היה צריך לצאת בדיוק ביובל, אז למה הוא רק 14 שנה אחרי? כנראה כי התחילו לספור רק אחרי 14 שנה של כיבוש וחלוקה, אז הנה יוצא שהיה 14 שנה, אז אם הכיבוש הוא 7, גם החלוקה זה 7, זה היה לגבי תקופת הגלגל. אחרי זה דילגנו על שילה לתקופת נוב וגבעון, שהיא 57. לזה הגענו כי היו שלוש תקופות בזמן הזה. היה 20 שנה שארון היה בקירת יערים, אחרי זה עוד 33 שנה שהוא היה בירושלים, כשדוד מלך שם, ואחרי זה עוד 4 שנים של תקופת שלמה. הסך הכל 20 ועוד 33 ועוד 4 זה 57. ועכשיו נחזור לשילה, היא הייתה 369, איך מגיעים לזה? אז מהכניסה לארץ ועד בניית המקדש היה 440 שנה, זה בעצם כל התקופה עליה אנחנו מדברים. אם מזה נוריד את 14 של הגלגל ואת 57 של נוב וגבעון, סך הכל יוצא 369, התקופה של שילה. זה היה החלק השני, כל טוב.